טוב, נתחיל במין סיכום חזרתי על פעם שעברה, להקדמה הראשונה לשופטים, ומזה נמשיך הלאה. ראינו שזה היה בעצם צפוי מראש שיהיה דור שיבוא אחרי מות משה, שהוא יהיה דור חוטא. ראינו שמתי הדור הזה יהיה בדיוק אחרי מות משה, לא, אחרי מות יהושע, אחרי מות הזקנים. אז בעצם מתי הדור הזה יהיה בדיוק, יש בעצם אפשרות לעם ישראל לבחור. ראינו שהסיבה לזה שעתיד להיות דור חוטא כזה, ראינו מדרשים שזה בגלל שעם ישראל נמצא בעצם בהתחלת גידולו הלאומי, מילה לאומי רוחני, וכמו ילד, אז משה אמר ליהושע, עשה אותם כתינוקות לבית רבן, אל תקפיד עליהם על כל מה שהם עושים. וראינו במה התבטאת הילדות של עם ישראל, בעצם קו מאוד יסודי שבו מתבטא המצב הילדות של עם ישראל, זה שאין לעם ישראל מלך בתקופת השופטים. הימצאות מלך באומה, את ההימצאות הזאת, ספר שופטים מאוד מחשיב כסיבת החטאים, אז זה בעצם מקביל למצב של ילד, שבו אין עדיין את הכוח המכוון שיכול לרכז בו את כל הכוחות. ראינו, אני בהקשר הזה רוצה להביא, אני אזכיר כמה מקורות ידועים, אבל שמצטרפים לדבר הזה של חשיבות המלך באומה, אז מה שאני רוצה לומר זה שראינו שעד שאין מלך, אז נדרשת תקופה ארוכה שבה על הכוחות הפרטיים שעם ישראל יתבשל בתוך עצמם להיות בלי מלך, ואפילו ראינו שלכל שבט תהיה את הזכות להאמין שופט, ובדרך למלך להגיע למצב של ויהי בישרון מלך בהתאסף רשם. זה צריך להגיע למצב שהתאסף רשם, שכל בעצם שבט ושבט בא ואומר, כן, אני מוכן להפיף את עצמי תחת המלך, ובשביל להגיע למצב של מלך. עכשיו, ראינו גם שזה שאין מלך זה לא מקרי, וזה לא, זה לא שאלה נכונה לומר, טוב, אז שיעמידו מלך על ההתחלה ולא יהיה חטאי, מה הבעיה? לא, אין מלך, ראינו שהשם תכנן את זה מראש. ראינו איך יהושע שולח את עם ישראל מתחיל לנחול את הארץ עוד לפני סוף הכיבוש, כי בעצם מעכשיו התפקיד של כל שבט לכבוש נחלתו. ראינו איך ספר יהושע הסתיים בזה, וישלח יהושע את ישראל איש את נחלתו, ובתחיית שופטים כתוב זה מפורש שכל אחד עכשיו צריך לכבוש את הארץ. ראינו איך איך בני דן צריכים להתמודד לכבוש לעצמם, איך בני אפרים יהושע מצווה להם, תסתדרו, תכבשו את הכנענים שלכם. ופסוק שלא הזכרנו וחשוב להזכיר אותו, בדברי הימים בעצם המפורש שהשם לא בחר במלך עד לימי דוד. ספר דברי הימים ב' פרק ו', כתוב בהתחלה פסוק ה', מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות לשמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. אמירה מדהימה שאומר, עד זמן דוד, לא בחרתי זה שיהיה מלך על עם ישראל. אז אנחנו רואים שבעצם זה התכנון הולך התחילי, שהקדוש ברוך הוא שיש תקופה שלא יהיה בו מלך. ועכשיו אנחנו רואים פירוש ראשון, אנחנו היום כבר אמרנו פעם שורה, שם נגיע בעצם לקראת הבנה יותר עמוקה של העניין, אבל פירוש הבסיסי הרובד הראשון זה שאין מלך, כי עם עסקי, הדרך למלך זה דרך שצריך להגיע למצב של בשלות, שכל הכוחות בטוחים בזה שהם רוצים להכפיף את עצמם, כמו שהיינו במשל יותם, שצריך להגיע למצב שבו התאנה לא יצא סתירה בין להישאר תאנה לבין לנוע על העצים.
שואל, אבל גם לא
עשם
זה
בא
להמליך אותם?
אתה שואל, על פסוק מפורש של דברי הימים, אתה שואל משאול. איך דברי הימים אומר, איך שלמה אומר שהשם לא ציווה לשני גיל להיות עם ישראל, הרי היה את שאול. זה שלך שיעורי בית. שאלה טובה. לא רק זה, היית צריך להגיד שאול מפורש, סתירה בין פסוקים, שאול מפורש, כתוב, הראיתם כי בחר השם בו. אז איך לא בחר השם לשני גיל? אז כנראה שיש בחירה ויש בחירה. יש בחירה שעם ישראל רצה והשם אמר, אם אתם רוצים, מי הוא המלך, ויש בחירה שהשם אומר, אני עכשיו רוצה שיהיה מלך. השם עדיין לא בחר בזה שיהיה מלך, אבל הואיל ועם ישראל רוצה מלך, נותן להם את האפשרות, מי יהיה המלך מבין האפשרויות. מבין את ההבדל?
אולי גם יש נגיד ויש נגיד.
נכון, אולי יש נגיד ויש נגיד. בסדר? בסדר? פה, אז בעצם הנקודה, העיקרון האחרון שראינו זה שאין מלך בתקופת השופטים, אבל מה כן יש? זה לא שאין כלום, יש שופט. מהו השופט? ראינו שופט זה בעצם, מראש זה מושג שמראה אותנו לשאלה, כי שופט בתורה מופיע בתור שופט, בתור הבדין ששופטים על פי התורה. פתאום פה אנחנו מוצאים לספר שופטים שיש תפקיד מאוד מרכזי של הנהגה, של מלחמה, של ישועה. אז ראינו, הבאנו מדברי הר"ן ומדברי אברבנאל, שאומרים חד משמעי שיש בעצם שני תפקידים שונים ומאוד חשוב להבדיל ביניהם. יש מי שאחראי על חוקי הנצח של התורה ויש מי שאחראי למשול בעם, למשול בעם על פי כל ההוראות שעה ועל פי הצרכים. לכל אחד מהם יש חוקים. ויש מצבים שבהם הסמכות של אחד מועברת לשני, הסמכות של המלך מועברת לשופט כאשר אין מלך. ואז יש מצב מיוחד, שאותו אנחנו נרצה יותר להבין היום, יש מצב מיוחד שבו, למה שמסע את זה? אבל יש מצב מיוחד שבו זה שאמון על המשפט, הוא גם זה שאמון על החרב. ראינו שהברבנאל אומר, זה ממש הבדל, אחד מההבדלים היסודיים בין שופט למלך, השופט הוא קודם כל בכובע של שופט, ואחר כך, הועיל ואין מלך, אז הוא גם מקבל את הסמכויות של מלך. יפה. אז זה הנקודה שבה עצרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להבין למה בעצם זה ככה, למה השם עשה שיש שופטים שהם דווקא יהיו המלכים. אני מזכיר רק שאמרנו שזה ממש עידן היסטורי בעם ישראל, שבעצם יש בפרשת שופטים, יש ארבעה גורמי שלטון מרכזיים, שופט, כהן, מלך ונביא, וראינו שכל אחד מהם זה בעצם תקופה. משה ויהושע תקופת הנביאים, אחר כך תקופת השופטים, אחר כך תקופת המלכים, ובבית שני תקופת הכהנים. אנחנו עכשיו רוצים להבין את המהות של תקופת השופטים, למה היא ככה. אז בשביל להבין את זה, אנחנו בעצם נחזור טיפה למה שלנו קודם. מה תפקיד התקופה המכוונת משמיים שבה לא יהיה מלך. אז אמרנו תפקיד ראשון, ככה הסדר, כמו שילד הוא קטן והוא צריך לנסות את כל הכוחות שלו ורק אחר כך להתחיל לכבוש אותם, למשול עליהם מלמעלה עם השכל, ככה צריכה להיות תקופה בעם ישראל שגדילה, שכל שבט מקבל את מקומו עוד בלי כיבוש. אבל חושב שיש עוד תפקיד חשוב. בוא נתחיל ככה. עם ישראל בתקופת השופטים הוא באמת מאוד שבטי, מאוד מפוצל. איפה רואים את זה? אני עכשיו בעצם עוסק בביסוס עדיין הרובד הראשון, שאנחנו נראה עכשיו את הבחינה שבאמת אין מלך ישראל וכל שבט ממש מקבל את המקום שלו. אנחנו מוצאים שההתנהלות באופן באמת בולט בספר שופטים היא שבטית. שבט שנמצא בסכנה, משם יעמוד השופט. לא תמצא שזבולון בסכנה ומשמעון עומד השופט. שמעון בכלל, המדרש אומר שלא היה לו שום שופט בגלל החטא הראיות, אבל הנידון הוא בעצם, זה השבט שבסכנה מצוין, הוא יעמיד השופט. לא רק זה, השופטים הרבה פעמים בספר אנחנו מוצאים שהשופטים שתפים פעולה בעיקר עם אלה שסביבם. זה אפרים, זה צריך את, את, את מנשה, את זבולון ונפתלי ביחד. מביא מלך, אז הוא סביב שכם, מלכי אמו. באמת, כמובן, נפתח ואנשי גלעד, ההתנהלות המאוד בולטת היא שבטית. שבט, בוא נגיד, אולי זו מילה חריפה מדי, עוד מעט נראה, דואג לעצמו. כלומר, ברגע שיש בעיה, יעמוד מישהו מתוך השבט ויפתור אותה. למשל זה בולט כאשר אפרים צועקים על יפתח, למה לא קרה לנו? אז הוא אומר, ויאמר אליהם יפתח, איש ריב הייתי אני ועמי וקראתי לכם ולא באתם. כלומר יש אני ועמי, אנחנו הבעיה, קראתי לכם בחוץ, לא הצטרפתם, הסתדרנו לבד. בולט גם בימי שמשון, שיורדים 3,000 איש מיהודה אל שמשון, ואומרים לו, מה אתה עושה? אתה מזיק לכל העם, פלישתים מושלים בנו. אז הוא אומר להם תשובה מאוד מיוחדת, והוא אומר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. מה זה אתה? כאילו, אנחנו באים אליך בתור שנזיק לאומה, אתה אומר, הם התחילו ולכן, אני רבתי איתם, אז הוא לא קשור אליכם. שמשון. בסדר, אבל ההתנהלות הזאת, היא נאמר, זה עוד יותר מפורט משבט, בסדר? או ההתנהלות הזאת ששבט דן מבקש לו נחלה, אז זה לא שהוא עכשיו ילך, יכנס שוב את האספה הציבורית ואת אלעזר הכהן ויגיד, טוב, איך מחלקים את הארץ חדש? אלא הוא עכשיו צריך למצוא איפה יש לו מקום בתוך החלוקה הנתונה. וכמובן, מה שאנחנו מתחילה, שכל שבט צריך למצוא לעצמו, לכבוש את הקרקע בעצמו. בסירת דבורה זה, מה?
זה אידיאלי. זה היה אמור להיות ככה?
זהו, אז אני אומר...
אין לך את ישראל לעשות ככה.
כן, אני אומר ש...
היא אומרת, למה ישבת בין השתתיים?
לא, אז זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לדבורה, ואתה בדיוק עכשיו נעביר אותנו בתפר, ומה שאני רוצה, אני כבר אסביר. באמת, גם בדבורה, מאוד מאוד בולט איך כל שבט נידון לעצמו. כי אני אומר, או לפני מי צדיק ומי רשע, עצם נקודת היחוס של דבורה היא בודקת מה השבט הזה, מה השבט הזה, מה השבט הזה. בדרך כלל, הנידון הוא עם ישראל. באמת דוד, עד חלוקת המלוכה כמובן, מדוד ומשלמה, אתה לא תמצא שדוד, לא יודע מה, לא אומר, יכול להיות חריגים מזה, אבל בגדול, כתוב מה עם ישראל עשה. פה דבורה אומרת, רגע, אתה השבט הזה צלש, השבט הזה ראובן להם השבט, זבולון מצוין, נפתלי מצוין, היא מאוד, הנידון אצלה, זה איזה שבט טוב, איזה שבט לא. התקופה הזאת היא שבטית. וזה חוזר מה שאמרנו, שככה צריך להיות. באמת, הפסוק אחד לפני האחרון בספר שופטים הוא, לפני בימים האלה למלך בישראל, הפסוק אחד לפני האחרון, והתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא, איש לשבטו ולמשפחתו, והיצאו משם איש לנחלתו. כלומר, וצומרים לך, אחרי כל המאורה של פגש בגבעה וכל מה שעקבותיו, חזרו למצב הבסיסי, מצב הצבירה הבסיסי, איש לשבטו, לנחלתו, למשפחתו, זה הדגש. עד עכשיו אמרנו זה כהכנה לתקופת המלוכה, אבל יש פה בעצם משהו הרבה יותר עמוק. פה אנחנו עכשיו מגיעים לרובד השני. למרות שההתנהלות של עם ישראל היא שבטית, צריך לשים לב שברובד עוד יותר יסודי, ההתנהלות של עם ישראל היא כעם אחד. וזה לפעמים נוטים לשכוח את תקופת השופטים, נוטים בקלות מדי לומר, כן, בטח, שבטים, שבטים, שבטים. כלומר, יש שבטים כמו מדיין ועמלק ובני קדם, כל מיני שבטים נודדים, שהם יכולים להילחם אחד השני, יכולים לבוא ביחד, לשתף פעולה, אבל הם בעצם ישויות נפרדות. עם ישראל צריך לשים לב איזה חידוש יש בדבר. שעם ישראל בכל תקופת השופטים הוא חד משמעית עם אחד. וזה מאוד משמעותי. בוא נגיד, זה מתחילים לראות את זה באחדות, בערבות ההדדית. שעצם זה בכלל לא ברור מאליו שכאשר שבט בצרה, אז רואים שהתגובה הבסיסית זה השבטים עוזרים לו. לא רק זה, גם דווקא המקרים של המאבקים בין השבטים, מה אפרים בעצם טוען כלפי גדעון, אחר כך כלפי יפתח? איך זה שאתה מתנהל לבד? אז יש שם עדיין בעצם את הבעיה הזאת של ההפרדה השבטית, אבל אדרבה, התביעה היא להיות עם אחד. עכשיו, ברובד עוד יותר בסיסי, שבטים שנמצאים אחד ליד השני, ולאורך כל התקופה הזאת, 350 שנה, תנ"ך, הנביא לא מספר לנו על שום סכסוך גבולות. כלומר, אם זה באמת היה נידון שכל שבט מה שמעניין אותו את עצמו, הדבר הראשון שהיה קורה, הרי משהו אנחנו רואים איך להם לא מספיק הנחלה, ואחסם מתלוננת על ארץ הנגב, ודן אחר כך לא מוצא את מקומו. לכאורה, דן לא מוצא את מקומו, סתם ככה בעולם מה שאתם מצפה לקרות, באמת במקומות שהם שבטים, לא במקומות שהם אחד, דן היה מתחיל להתפשט לסביבו, ליהודה, לאפרים. האחדות הזאת היא מאוד קריטית, כי אנחנו בעצם פוגשים, שנייה, אני אביא עוד מקומות לאחדות ואז אני אסביר אותה. באמת, מקום מאוד מרכזי שמופיע האחדות זה דווקא בפילגש בגבעה, ותקהל העדה כאיש אחד, ויאסף כל איש ישראל, כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. ואחר כך, בעצם העם תופס את עצמו כעם אחד, כשהם באים אפרים, ומה אומרים לו? כי עשו, תביאו את האנשים האלה, כי עשו, מה? בימין, סליחה, בין לבימין ואומרים לו, כי עשו זימה ונבלה בישראל, ככל הנבלה אשר עשה בישראל ונבערה רעה מישראל. כל דווקא המאבק, המלחמת אחים הגדולה הזאת, היא על זה שבעם ישראל זה ישות אחת, וזה ברור מאליו, ולא יכול להיות שייכת בעם ישראל. אז התפיסה היסודית שאנחנו צריך, אסור, 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 אסור להתעלם ממנה, זה שעם ישראל בתקופת השופטים, דווקא אז המובן מאליו, או לפני השבטיות, זה עם האחד. בואו נלך עוד שלב בדבר הזה. שופט, קם משבט מסוים, ואמרנו קודם, הדגשנו את הצד השבטי, שבט מסוים, תמיד אני נמצא שדווקא השבט שבצרה ממנו קם השופט, למה? יכולה להתנהלות שבטי. שבטית. מצד שני, אתה לא תמצא אף פעם שיש שני שופטים במקביל. כי שוב פעם, אם זה שבטים, אז מצוין, אם הם בצרה והם בצרה ביחד, שכל אחד שיתווכחו מי השופט. כן, כל אחד, הכוונה, כן, הוא יגיד השופט שלי, הוא יגיד השופט שלי. הרי אמרנו, ביטוי עצמי, זה עכשיו הזמן שהפרטים צריכים לבטא את עצמו לפני הכלל. מצוין, אז למה אתה לא מוצא, כמו שאנחנו מוצאים בין כל אחים ומשפחה, אני ראשון, אני ראשון, אני עכשיו השופט, אני השופט. ולא רק זה, השופט, כאשר הוא שופט, מה כתוב? התשקוט הארץ 40 שנה. השופט הוא פועל על כל העם, זה חד משמעי. נגיד עוד מדרגה, השופט, כמו שאמרנו בשם אבא בנאל, בשם הרן, הוא היה השופט של כל עם ישראל. אז אתה מוצא פה ממש כזאת תרכובת יפה בין השבטיות, אבל השבטיות זה ברור לכל העם שהיא לא באה במקום, היא לא מערערת היסודות, השבטיות היא בעצם, כאשר ברור לכולם, שכל אחד יש נחלתו מכוח יהושע, אין לזה אפילו תחילה של ויכוח. כאשר ברור לכולם שכל עם ישראל סביב הסנהדרין האחד, סביב שופט אחד. ומה שקורה למישהו מישראל, קורה לכל העם, כי כאשר, גם אם לא כל פעם הנביא הדגיש לנו את זה, אבל תמיד צריך לזכור את זה, שכאשר כתוב לך, לא, לא יודע מה, בני גלעד סבלו, הם העמידו שופט, אבל אתה רואה שבעקבותיהם ניצחו בני עמון וכל הארץ שקטה. אז הנידון פה כל הזמן זה כל העם, בהובלת אחד השבטים או אחד השופטים. כמובן אסור לשכוח את המשכן האחד, שבסדר, אז אנחנו לא מוצאים אותו הרבה בספר שופטים, אבל כל עבודת השם מתרכזת סביבו. החובה לעלות לרגל, שכנראה היה ברפיון באותה תקופה, סביבו. בקיצור, אנחנו מוצאים, אם אמרנו שמהרובד הראשון בעצם רואים שיש צורך בשלב של הבלטת הפרטים לקראת ההחלפה לכוח כללי למלך, יש בעצם גם צד הפוך. יש צד שעם ישראל צריך להתרגל להיות אומה שהיא מאוחדת גם בלי האיחודים החומריים של המלך. כי בכל אומה, כמו שאמרתי, חברת אחריות גדולה, בכל אומה יש תמיד את הצד הזה, שבעצם אנחנו פרטים. ומה, למה אנחנו ביחד? כי יש צורך. כאשר עם ישראל נכנס לארצו, אז בסדר, אז יש אמרנו, יש משה ויהושע, שזה בעצם כל תהליך הלידה. כאשר עם ישראל מגיע לספר שופטים, מגיע תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבה יש מצב שהוא בעצם, הוא מסוכן. כמו שראינו, אין מלך ישראל, זה מסוכן. אבל בשורשו, הוא מצב מאוד עליון, הוא מצב שבו התורה, או האחדות הבסיסית, שולטת בעם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד, לא רק כי יש לו מלך אחד שמכריח לכולם. הוא עובד כאיש אחד, גם כשיש, אדרבה, דווקא כשיש שבטיות מאוד בולטת הדבר הזה, שעם ישראל פועל במקשה אחת, וזה מאוד מאוד חשוב לכל סוגיית המלך שאנחנו נראה בספר שמואל. כי בעצם אם עם ישראל היה מפנים לגמרי את התקופה הזאת של תקופת השופטים, אז כל הבקשה של המלך משמואל הייתה אחרת. אולי אפילו לא היו מבקשים, יותר מקסם הפירושים, אבל יש צד גדול שבעצם לא אמורים לבקש. מה הבעיה? למה צריך מלך? כלומר, פה מתברר לנו שאין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, זה חיסרון שנובע מזה שלא הצליחו להישאר בגובה שמזמנת לנו תקופת השופטים. תקופת השופטים הייתה צריכה להיות מצב שבו איך עם ישראל ישות אחת? מה הבעיה? יש משכן. מה הבעיה? יש כהנים. יש שבט לוי. חז"ל אומרים, דעה מרכזית דברי חז"ל, שהזקנים של אחרי יהושע זה בעצם כל שבט לוי. ואז אמרנו, יש משכן. האומה בנו עשו משכן, יש כהנים, ויש שופט. בסדר, אבל
השופט... אז
המסען
יתפרק.
מבחינת
יש משכן, אבל אין שופט.
אז אני חושב שהתשובה היא כזאת. אז שנייה, לפני שנגיע לשאלה שלך, אבל מה שבעצם, אני חושב שפה אנחנו מגיעים להבין למה השם עשה שבתקופה הזאת יהיו שופטים והם בכובע של מלכים. בעצם הרמה הבסיסית הרובד שבו היה מרוכז עם ישראל זה במשפט. כלומר, להיות עם, ועכשיו זה עם בארצו, זה כבר לא במדור המדבר, זה כבר לא משה, עם בארצו, תחת הכפור, תחת ידיעתו, עם כל הבעיות, עם כל הזה, הכל סביב שופט. בלי, השם מזמן לנו פה ממש תקופה שלא יהיה מלך, יהיה שופט. וכשצריך, השופט, מכוח תפקידו של שופט, כלומר, מכוח תפקידו שהוא להמשיל את התורה בעם, להמשיל את התורה במציאות, כמו שאנחנו יודעים, כל סוגיית, מה זה משפט של התורה, ומכוח אותו השופט הוא גם יושיע את העם. אבל הכרטיס שעליו הוא בא, האחדות שנוצרת סביב השופט, זה מדהים. אני חושב שבפשט, היא לא בגלל שהוא מלך, כלומר מלך, בוא נגיד, מה הסמכות שלו, בסופו של דבר העם רצה אותו. אפילו בימי שאול ראינו שגם אחרי כל שהעם רוצה וזה, יש אנשי בליעל, בני בליעל, שאומרים, לא, לא, אנחנו לא רוצים אותו, ואחר כך צריך שוב לכנס כדי להמליך אותו שוב. שופט לכאורה לא היה את הדבר הזה, לא היה כמו יהושע שאומרים לו, איש השם ראית פיך מיומת. ולמרות זאת, אנחנו רואים הסכמה שקטה, ברורה מאליה, של כל האומה, סביב דמותו של השופט, שאומרת, הואיל והוא עכשיו ראש הסנהדרין, הוא השופט בעם, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, כשיש צורך, הוא אומר לנו מה לעשות. ויש עוד הסמכות של גדעון להרוג את פנואל, ולהעניש את סוכות. לכאורה הם יכולים להגיד לו למרוד בו, מה זאת אומרת? הם מרדו בו, אבל הם מרדו כאילו עם תירוץ, הקף סבח וצלמונה בידך, אבל לכאורה יכולו להגיד לו, מה אתה רוצה בכלל? לשתוק, לא לענות לו. אין כזה דבר, הם, זה ברור לאומה שיש לך, שהיא סביב הנהגה אחת, והיא הנהגת התורה. עכשיו, אתה שואל מה היה בין שופט לשופט? זה משהו ששאל פה לפני השיעור, אני חושב שהתשובה הזו היא כזאת, ודווקא מאוד מחדד לנו. סנהדרין היה כל הזמן, היה בתי דינים, שרי 50, שרי עשרות, היה בתי דינים כל הזמן. האם היה סנהדרין כל הזמן לכאורה גם? רק השאלה היא, כלומר, ואם את שופט, תזמינו ראש סנהדרין אחריו. רק השאלה היא... לא בדיוק, אני חושב ששופטים, כשאנחנו פוגשים ספר שופטים, זה ראשי סנהדראות שהיה בהם את הכוח ואת האומץ להילחם. הרי ראש סנהדרין הוא מונה על פי גודל תורתו. לא כל ראש סנהדרין הוא בא הכי להוביל טעם למלחמה. אז בעצם, מה? נכון, לא תמיד יש איום, ואם יש איום, נכון. אני אומר, אבל לכאורה זה יוצא שלא היה פער, לא היה פער, לא היה הפסק ברציפות של השופטים. ולכן, מדויק מאוד לקרוא ספר לספר שופטים. ולא יש לה לתרגם שופט, עם, מושיע, לא. ספר שופטים זה אומר, התקופה שבה עם ישראל לא היה תחת שלטון טכני מעשי, הוא היה תחת שלטון התורה. ומדהים שהשלטון הזה גם הצליח להיות כל כך חזק, עד שלהפוך גם לתפקד כמלך. שלאחד טעם סביבו ולגבות מיסים, לא יודע אם היה, אבל אולי, ולהוציא טעם למלחמה, ולהוציא להורג שצריך. עכשיו, כדי שנבין כמה זה משמעותי, עכשיו נרחיב טיפה בנקודה הזאת, של בעצם מהו השופט. יש הסכמה מאוד רחבה בדברי חז"ל ובדברי המפרשים, שמשה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. פה יש פער, מי זה הזקנים? יהושע לזקנים, אנחנו ישר מתרגמים לעצמנו, הזקנים שמסופר להם, תחיית ספר שופטים, שהם מתו לפני דור השופטים בעצם. וזקנים לנביאים, איזה נביאים? איזה נביאים יש לכם בתקופת השופטים? יש הסכמה ממש רחבה, שהשופטים שמתוארים לנו פה, הם האווירי המסורת. וכשכתוב יהושע לזקנים, הזקנים זה כולל את השופטים. מחזור ויטרי בתיאור השושלת שלו, הוא מתאר לך אחד אחרי השני, איך התורה, כל התורה שבעל פה, עברה דרך השופטים, והשופטים האלה זה, כן, גם אלה שהמדרשים שהגמרא קוראת להם קלי עולם. אני אקריא קצת. מאוד יפה לראות שיש בעצם שתי נוסחאות. במסכת אבות כתוב, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים. אבל באבות דרבי נתן, פרק א' כתוב, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לשופטים, ושופטים לנביאים. ונביאים לחגי זכריה ומלאכי, זה גם מעניין. לחגי זכריה ומלאכי מסרו אנשי כנסת הגדולה, זה הנוסחה שם. נוסחה אחרת זה נביאים ראשונים, נביאים ראשונים לחגי זכריה ומלאכי, זה בסוגריים. עכשיו, לפי הנוסחה שלנו שלא כתוב, לפי הנוסחה שם, עבוד רבי נתן זה מפורש, כלומר, השופטים, וזה קשור מה שאמרנו קודם, הם מעבירי המסורת, ובדור הבא אתה תראה שיש מלכים ונביאים, אז הנביאים מעבירי המסורת, וזה באופן הדבר הטבעי. אז פה לא, אלה שהם מושיעים, הם אלה שהם שופטים, הם אלה שהם מעבירי המסורת. לפי הגרסה הרגילה שלנו של יהושע לזקנים וזקנים ונביאים, אז יש הסכמה מאוד גורפת, שזה התפארת ישראל, המאירי, מחזור ויטרי גם אומר את זה, כמו שנקרא עוד מעט, ומגן אבות, ויש עוד בטח לא, הפסקתי לפתוח כשהייתי שזה זה, שאומרים שהזקנים, הכוונה, כולל את כל השופטים. עכשיו, זה מאוד יפה.
אתה באת מדברים עליהם?
על מסכת אבות, כן, הפירוש של מסכת אבות. מי זה הזקנים? הרי זקנים ונביאים, ונביאים זה אלה שמופיעים לך מתקופת המלכים. הזקנים זה כולל את השופטים. זה משלים את המבט.
הם גם נביאים השופטים
או
שלא גזו?
מה?
השופטים הם גם נביאים?
לא. לכאורה לא, לכאורה לא. לא הרמתי, אבל לכאורה לא. כלומר, זה די ברור שלא.
ולא היו נביאים בתקופה הזאת?
שנאמר.
אין
חזון נפרץ. עכשיו, אי אפשר להגיד שלא היה נביאים, כי אנחנו יודעים שדבורה הייתה איש הנביאה, וכתוב שהשם שלך איש נביא. יש שני מקומות בספר שכתוב נביאים. איש נביא ודבורה אישה נביאה. השאר, עוד מלאך או נביא, בסדר, יש עוד לדון, המלאך שבא לגדעון ועוד פעם, כן.
אבל מלאך מנה גילדן
אל הפרופים. בסדר, אז השאלה אם זה, לכן אמרתי, שני קורות שמפורש זה היה נביא, זה שני המקומות האלה, וקיצור, יש מקורות על זה ש... לא אז נביאים באמת, אפילו דבורה וזה, זה כנראה המדרגה אחרת שנבואה. אבל בסוף זה פסוק מפורש, שאין חזון נפרץ. אומר המאירי ככה, עכשיו אנחנו רוצים עכשיו לברר, אז מה היחס בין הזקנים לשופטים? כלומר, לפי אבות רבי נתן יש באמת שתי ישויות כאלה, לפי אבות, המסרת אבות הרגילה, דווקא לפי אבות הרגילה, זה רוצה שיש מין שם כללי כזה זקנים, שכולל גם את הזקנים שאחרי יהושע, שוודאי זה עבר דרכה, וגם את השופטים. אז מאוד יפה שיש מעמד ביניים כזה, המאירי אומר, יהושע מסר תורה שבעל פה לזקנים, ואותם הזקנים שקיבלו מיהושע לא נוכל להודיע אפילו אחד מאלף. אנחנו לא יודעים מי הם, אפילו אחד מהם אנחנו לא יודעים. אבל הכלל בידינו שמסרה לזקנים שהיו בימיו, והם הזקנים שנאמר להם, ואסוף יהושע את הזקנים, ועבוד השם את כל ימי יהושע, ועבוד העם ישראל את השם, כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, והם מסרו, עכשיו אז יהושע משל לזקנים, שאומר המאיר, אנחנו לא יודעים מי הם, והם מסרו על זקנים אחרים, דור אחר דור, עד שהגיע לזמן השופטים, ואף הם בכלל הזקנים. ואף על פי שבעבוד רבי נתן רמזו המדרגה אחרת, לומר שזקנים מסרו על השופטים, ושופטים לנביאים, ממשנה זאת, כלומר איך שמסכת אבות, יראה שהזקנים והשופטים נכללו בעניין הזקנים. מתגלגל הדבר כן עד שהגיע לזמן אלי הכהן. אז בעצם אמיר עושה את החשבון הזה שדווקא אפי אבות לרבי נתן שאנחנו כאילו בשלב במבט ראשון יותר מתלהבים, כתוב מפורש שהשופטים מעבירי המסורת, אז אומר אמיר, עד רבה, לפי הגרסה שלנו, הזקנים שאחרי יהושע והזקנים שהם נחודים את העליונות שלהם, הם כל עוד העם היה חי, כל עוד הם היו חיים, אז העם לא חטא. אומר לך המאירי, תראה לפי משנה מסרת אבות, גם השופטים בעצם אותה מדרגה, אין פה חלוקת מדרגות. במידת מה גם השופטים הם הזקנים. טוב, ויש עוד כאלה שגם מחזור ויטרי חשוב, על ידי ישוע נסרה לזקנים, הם שופטים שעמדו לישראל עד שמלך שאול, וקורא אותם זקנים שכן דרך למנות זקנים על הציבור. ומצינו שיהושע מסרה לזקנים שהיו רודים ושוטרים את ישראל, כלומר זה זקנים אקטיביים, שופטים. טוב, אז אנחנו רואים פה שהזקנים, שהשופטים, הם לא רק שופטים בתור בעלי המשפט, ראשי הסנהדראות, אלא הם מעבירי המסורת. אחד, זה מה שלמדנו עכשיו, ושתיים, הם לא רק מעבירי המסורת, כלומר, הנה, ממש אנחנו רואים שהתורה מושלת בעם בתקופה הזאת, אלא אנחנו רואים שהזקנים האלה, שאותם שופטים בעצם נקראים גם זקנים. אין להפריד בין אותם זקנים שבהתחלה לבין ההמשך, כולם קוראים זקנים בפי המשנה. אני יותר קשה לי שהם היו מעבירי המסורת מאשר ראש הסנהדרין. כי אבירי המסורת זה בפרספקטיבה של דורות עולם, זה אפילו לא רק באותו דור. כי תראה, זה ראש סנהדרין זה פחות קשה. כי בדיוק באיזה הקשר זה לומר, שקל הכתוב, שבעצם אומרים לך, אין לך אלא שופט שבדורך, אפילו אם בעצם ירד הדור, והשופט של הדור הוא, אין מה לעשות, הוא יפתח, אז עדיין תשמע לו. הרי זה כל ההקשר שבהם נאמר קלי עולם. אז זה עוד פחות קשה לי, כי יכולת לומר, טוב, יפתח לו, מה לעשות? גם יחד עם הדברים שהוא לא ידע, הוא היה גדול הדור. אבל עוד יותר נראיתי משמעותי, זה שלדורות עולם, מה שיעבור עלינו דרך, אתה יודע, אילי הזקן ודרך כל הדורות, זה עבר דרך כל השופטים האלה. הם האווירי המסורת. אני לא יודע, אני חושב שזה גורם להסתכל בכלל פרספקטיבה אחרת. על, על, מה, על, מה זה, על מה זה יפתח.
מי שנמצא בראש הסנהדרין זה כבר גדעון,
נפתח,
הם כבר היו במצב
הזה שהם מקבלים, אז הם מגיעים... אני חושב שאלה טובה, אתה שואל בפועל מה הסנכרון בין היותו שופט לבין היותו זה? אני חושב, לבין היותו מנהיג. אני חושב שאחד משניים, כשיש צרה, אז האופן הבסיסי יותר זה שבעצם מי שאז מנהיג הסנהדרין, הוא מושיע את ישראל. זה נכון שספר שופטים כמה וכמה פעמים לא משמע ככה. תראה, טוב, בדבורה זה ככה. היא שופטה את ישראל בעת ההיא, ואז יש בעיה, היא שולחת לברך. עכשיו, כשכתוב, ויקום השם מושיע, כלומר משהו כזה, אז אני, לכאורה ברור הוא ככה. אני ככה מבין את זה, לא יודע, לא מוכרח, אני מבין את זה שבעצם הכוונה היא ככה. ראש הסנהדרין שבאותו זמן לא היה בעל יכולת או כוח או סמכות או תמיכה ציבורית כדי להושיע את העם. ובעצם מה שקרה פה זה היה פה חילופי דורות בסנהדרין, לאור הצרה. כלומר, מהשבט הזה הם אמרו, טוב, אתה, לא יודע מה, הראש הסנהדרין שלנו, של אותו שבט, אתה תושיע את ישראל, והואיל והוא מושיע את ישראל, אז כל העם מקבל את מרותו, משהו כזה. נכון, זה הבת אחרי מה שהורגלנו, אבל זה... לא, אני אומר שמראש... מה, של כל עם ישראל? כי באותה, אני אומר שכנראה בעקבות אותו המאורע, כל עם ישראל מכפיף את עצמו אליו. אני לא יודע בדיוק איך זה, אני לא יודע מה הכללים.
אם התורה נמצאת אצל מישהו אחר.
אז זה כנראה חלק מהשגחת השם, שהתורה הייתה צריכה לעבור דרכו. תראה, זקנים לנביאים, אני חושב שאולי זה לא דווקא בדור הזה. זקנים לנביאים. עכשיו, אני שואל, אני לא יודע, אני לא אומר, אני אומר בתור שאלה שלא ברורה לי. כתוב לך על נביא מסוים, אחי הנביא, שדרכו עובר את התורה. האם זה אומר שלא היה גדול יותר ממנו בדור? או שהתורה שלו הייתה כזאת, שהוא ריכז את כל... בסדר, אני יודע, לא, בכלל לא חשבתי על הדוגמה הזאת ספציפית, לא משנה.
אחי עליו נאמר שכולם...
בסדר, כן. אבל אני אומר, כל אחד, האם כל אחד מעבירי המסורת, הוא זה שלא יודע מה, היית בוחן, אפילו לא יודע איך להגיד את זה, והוא היה אחי, או... שהוא התלמיד חכם, גדול הדור, זה שהוא מעוצב ככה די הקדוש ברוך הוא להעביר את כל התורה הלאה.
בכל מקרה גם לכאורה זה לא אופן, זה לא בן אדם פרטי.
נכון, בכל מקרה זה בית דין, ונכון. בקיצור, אני אומר שמה שצריך לראות שבתקופה הזאת, אנחנו רואים את זה הן מבחינת השופטים והן מבחינת האחדות שהצבענו עליה קודם של עם ישראל, שהוא בעצם מאוחד, עוד לפני היות מלך עליו, תקופה מאוד מאוד משמעותית, שהיא בעצם מעצבת את האחדות של עם ישראל, לא סביב גורמי החומר, אלא סביב גורמי הרוח. אגב, לסיום השנייה, טוב, לסיום הנקודה הזאת, אגרה... אני לא בטוח, אני לא יודע, כלומר, מה שאני אומר שיכול להיות שאנחנו פוגשים את המאפיין של הלושי, אבל יכול להיות שמראש, מי שיכול בכלל להיבחר כשופט להושיע הוא רק מבין מאגר נתון של גדלות בתורה. מבין? כלומר, ואז זה כן יוצא שהבחירה הסודית שלו. כלומר, הוא היה ראש הבית דין פה, הוא ראש בית דין פה, ראש בית דין פה, ראש בית דין פה. מתוך, לא יודע מה, כל השופטים של הבית דין, בשעת הצרה יכול להיות שהוא קם, ואז מי היה ראש בית דין, אבל... אז אתה צודק שיכול... אני לא יודע, אין לי מקורות על זה. אני באמת... בנקודת התפר הזאת, מי בדיוק נקבע שהוא המושל לכל העם? אתה רואה שהוא בסופו של דבר... עצם כנראה שהקדוש ברוך הוא, זה בכל מקרה נכון, שזה שהשם, בסופו של דבר אנחנו עם שהוא מעביר המסורת, הוא עמד בראש הדור גם מבחינת ההנהגה, זה אומר שהוא הראוי משתי הבחינות. וזה, ושוב, צריך לשים לב, זה מפורש בדברי חז"ל. ברגע שחז"ל אומרים, אין לך אלא שופט בימיך, אז הם אומרים בעצם מפורש, שזה לא רק אין לך אלא לשמוע בקול המלך שבימיך, אלא אין לך אלא שופט שבימיך, כלומר, שיפתח היה ראוי להיות השופט, על פי דורו, בסדר, יכול להיות שבדורות אחרים הוא לא היה כמו שמואל, זה מפורש בגמרא, אבל שבדורו הוא היה השופט, במובן של המשפט. כן.
יש מצב של שכחת התורה, וגם התורה נשכחת, זה לא אומר ש... היא עוד יכולה לחזור אחר כך בדרך אחרת של פלפול ולא של, של מסירה מדור לדור.
כן.
שזה מה שהיה בזמן יפתח ירובעל ו...
יכול להיות, יכול להיות. כלומר, תראה, אני חושב שוודאי לא יכול להיות שעוד נהיה לקנס, תשתקח כל התורה והוא יחזיר את כל התורה. אין כאן דבר שלא מחזיר את כל התורה פלפולו. מה זה אומר שהוא יחזיר 3,000 פלפולו? זה אומר, שואל והוא יושב על כל התורה, אז הוא מצליב מידות שהתורה נדרשת בהם, עם מסורות, מגדרים שונים, ואז הוא יודע, אם זה ככה, אם זה ככה, זה ככה. אבל אדרבה, זה אומר שהוא נשען ועוד יותר מעוגן מכל המסורת, אבל לא יכול להיות דבר כזה. ששופט מעביר את כל המסורת בלי שהוא מעביר המסורת, כלומר שהוא ממציא את הכל מעצמו. זה בהגדרה.
אז מה
אמצעי? יש חידושים
עד שלא...
תראה, אבל שוב, בהגדרה החידושים, זה אומר מה אנחנו מבינים בדור הזה שנאמר בעצם בתוך התורה. לכאורה ככה.
יש חכמים שיכולים לדרוש עד שדרשה בין זו מעביר. חידש, הלכה. אפשר לחדש פסוקים, אבל לא יודע אם זה בדיוק גם בירושם, אבל... יכול לדרוש פסוקים, במידות שאתה נדרשת מהם בדרכי תורה, ולחדש את, לחדש את התורה, ובעצם גם זה נמצא למשה מסיני, איפה זה היה עכשיו? השתקע, כאילו, כל ישראל בדורות האלה שהיו כל כך, כל כך פעמים בשלב ההתבגרות והמשברי ההתבגרות, אז הם היו נכפפים לתורה, אתה אומר, כאילו.
לכאורה. טוב, אני מסכים, יש פה עוד מה לברר ב... כלומר, עד כמה זה מתיישר לנו ממה שאנחנו רואים טעויות מאוד בסיסיות של יפתח ושל שמשון, וכן, זה, אבל מצד שני זה ממש, זה מעוגן, זה לא תגיד איזה דעה שמישהו אומר שככה עברה תורה שבעל פה, אין אפס, כלומר, טוב, בואו נתקדם לנקודה הזאת. בעצם, אז עכשיו, כל מה שעשינו עכשיו זה בעצם לבאר מה היחס בין היות השופט שופט, כלומר במובן של משפט, של הנהגת התורה בעם, לבין היותו מלך. עד עכשיו אמרנו שיטה אחת, שהוא בעצם קיבל סמכות נוספת של מלך, או כשאין מלך, אז הסמכות שלו עברה לשופט שבאותו הדור. זה ברור שזה השיטה העיקרית, אבל יש עוד הסברים מאוד יפים ליחס בין היות השופט שופט לבין היותו משה את ישראל. אז בעצם אמרנו אפשרות אחת בין 4 אפשרויות, שוב, האפשרות הזאת נראה לי ברור שהיא העיקרית, אבל בואו נראה, אפשרות שנייה, מדרש תנחומה, שהוא גם כן מצביע על קשר מאוד ישיר בין המשפט של השופט לבין המלך, אבל בדרך אחרת. הקשר הזה בין המשפט לבין תפקיד המלך נוצר בדרך אחרת. אז כתוב ככה, זה מדרש תנחומה בתחילת שופטים. כתוב ככה, ושפטו את העם משפט צדק. מה זה שפטו את העם משפט צדק? תשובה, שיהיו מתאים את העם לכף צדק. כלומר, מלמדים זכות על עם ישראל. מה? לא, בוא נראה. בוא נראה. שיהיו מתאים את העם לכף צדק. אמר רבי יהודה ברבי שלום, שיהיו מתאים ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. ממי אתה למד? מגדעון בן יואש, שבימיו היו ישראל בצרה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות, ולא היה מוצא, שהיה הדור דל במצוות ומעשים. כיוון שנמצא זכות בגדעון, שלימד עליהם זכות, מיד נגלה עליו המלאך, שנאמר, ויבוא אליו מלאך השם ויאמר לו, הולך בכוחך זה, בכוח הזכות שלימדת על בניי, בכוח זה תלך ותושיע את העם. הווי מסיים המדרש, ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מלמדים זכות על הדור. אז יש פה בעצם משהו רובד כמובן פנימי יותר, אחרי אמרתי שנראה זה פחות עיקרי, פחות ישיר, אבל מה שבעצם המדרש אומר, אומר, היה תפקיד לשופטים, שהם אמרנו, אמונים על המשפט ועל התורה, נגיד, לחשוף את הצדקות ואת הזכות שיש לעם ישראל, וזה יהיה הכוח שיעזור להם להילחם בשופטים, באויבים. אני חושב שמאוד ברור במדרש הזה שהוא לוקח כדוגמה את גדעון, כי שם זה הכי מפורש, אבל הוא אומר, זה הציווי הכללי, כתוב שופטים תשים לך, שפטו אותם משפט צדק, זה אומר אנשים כאלה שיעמדו זכות. בסדר, זה עוד רובד, אני אומר שוב, זה, אני חושב שזה רבדים פחות ישרים, אבל זה בהחלט מהעומקים שעומדים בתפקידו של השופט. אז בעצם התקופה הזאת, יוצא שלפי זה שבתקופה הזאת של שעם ישראל עדיין שקוע בהבנות, ראינו כתינוק כתינוקות של בית רבן, אז שולח להם השם שופטים כאלה שיש להם כוח למצוא את הזכות של עם ישראל, וזה אולי קשור גם לאותניאל בן קלאס והפלפול שלו. החידה בתחילת בשופטים פרק ב' אומר, שופטים פרק ב' כתוב שאחרי שלעם ישראל צרה היו זועקים, והיה, ואז השם ימי להם שופט, והביטוי של הנביא, והיה השם עם השופט. אז יש פה אחידה עושה גימטריות וזה, אבל ניקח משפט אחד מתוך דבריו, הוא אומר, על ידי ששופט בצדק, וזה עכשיו שופט בצדק כפשוטו, עושה משפט צדק, ממשיך מידת רחמים, והיה השם, כלומר מידת הרחמים עם השופט. כבר הוא מסביר אופן יותר, נקרא לזה את הקשר הפנימי, אפשר להגיד זה ממש ללביש את זה אותו עובד שאמרנו קודם ברן והברבנל, כלומר, רן והברבנל אמרו מבחינת הסמכויות, מי שמר בכלל להיות מלך, להושיע את ישראל, יש לו את הסמכות, כשאין מלך הוא הסמכות, אבל אומר אחידה, יש פה משהו עמוק, כאשר עם ישראל בבעיה, השם מעמיד להם שופט כזה שהוא בעצם מנקה את החטאים, לא דווקא את החטאים הספציפיים, אלא מעמיד קומה מוסרית רוחנית בעם ישראל, שופט את המשפט צדק, ואז מכוח זה והיה השם השופט, בעצם כאילו השגחה חלה מחדש על העם דרך השופט, וממילא הוא גם הוביל אותם לניצחון. ממש חשוב. האפשרות השלישית, הרביעית והמאוד מקורית אני חייב לומר, זה שהשם ישמואל, הוא ממש בא לבאר את זה באופן, את זה הוא בא לבאר, והוא מבאר קשר מאוד יפה בין היות השופט שופט להיותו מלך. הוא אומר ככה, זה שם ישמואל, נוח תפרשיין וו. אז הוא אומר ככה, והנה ההפרש בין שופט למלך לכאורה איננו מבואר, אבל נראה שתעודת השופט בכל מקום להציל השוק מיד עושקו. תמיד התפקיד של השופט זה להציל השוק ביד עושקו. ועל כן, בכלל ישראל נמי להצילה מידי הקמים עליהם, וכן להציל את הארץ מידי הכנעני, שארץ ישראל בחלקו של שם נפלה, והכנעני כבשה מבני שם, והקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם להחזירה אליו. אם כן, כיבוש ארץ ישראל הוא נמי להציל השוק מיד עושקו. על כן זה שייך לשופט. הוא אומר שבעצם, אל תפריד בין שני התפקידים האלה. השופט, מה התפקיד שלו? להגיד, זה של רובן ולא של שמעון, תחזיר לו. פה השופטים הם אלה שבעצם באו לעשות את הצדק ההיסטורי של עם ישראל מול האויבים שלו. וזה מאוד יפה, כי זה אומר בעצם, עם ישראל עדיין אין מלך. אבל יש שופט. יש שופט במובן הזה, שהוא אמון לעשות את הצדק בעולם. ולכן, הואיל והצדק הוא המשך כיבוש הארץ, והצלת השוק מיד עושקו, אז השופט הוא זה שאחראי עכשיו לסלק את כושן רשתיים, את המון, את... אז זה תפקידו של השופט. השוב, זה הצדדים הפנימיים, אני חושב שבעצם הסמכות, הרובד הבסיסי, זה מה שהרן והברבנל ביאור לנו, והיחסים הפנימיים, זה שלושת השיטות האחרונות שראינו עכשיו, שראינו התנחומה, לימוד זכות, אחידה, השופט גורם לזה שיהיה בה המשפט ולכן השם איתם, והשם ישמואל שאומר, השופט זה בכלל, שם רחב יותר של הצלת עם ישראל מיד העושקים אותו. יפה. טוב, אז זה בעצם, לדעתי, בעזרת השם, המשך עוד יתבהר, העמדה הכללית של תקופת השופטים והיעדר מלך בישראל ואיזה סוג הנהגה היה בעם ישראל באותה תקופה. ופה לעבור קצת לבאר במבט כללי את החטאים ואת האויבים שבתקופה. אני חושב שבחטאים בעצם נעשה את זה במערך הפרקים, אז מקד עכשיו באויבים. בסדר. יפה, אז זוכרים שאמרנו פעם שעברה שבעצם אם נסתכל ממש מבט על תקופת השופטים, יוצא שהגענו לחלק מיהודים של עם ישראל, יהודים מאוד מרכזיים של להיות בארץ ישראל, של להוריש את ארץ ישראל, וכן, יש עוד כוכבית של הארץ הנשארת, אבל גם אותם מחלקים. קיצור, אפשר להגיד, עדיין צריך להשלים, אבל היהודים האלה התקיימו. היהודים שעדיין לא התקיימו בעם ישראל, זה היהודים שבעצם סובבים סביב מנוחה. ראינו בית המקדש והמלך, זה מפורש שצריך להגיע למנוחה, כל עם ישראל לא הגיע למנוחה, לא מגיעים אליהם, ומלך שהוא זה שאמור להביא את המנוחה הזאת, וכמו שראינו בעצם מפורש, משל יותם, ואחר כך בדברי שמואל לעם, מלך עדיין לא הגיע זמנו, אז זה יהודים שעדיין לא היו. אז בעצם הדבר שעם ישראל עכשיו מצוי בו זה הגעה אל המנוחה, כלומר התמודדות עם האויבים בדרך אל מצב שלא נצטרך להתמודד איתם. באמת בספר שמואל פרק, ספר שמואל ב' פרק ז', כשדוד מבין שהשם הניח לו מכל אויבה ולכן אפשר לבקש במקדש, אז השם אומר לו, ולמין היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והניחותי לך מכל אויביך. כלומר השם אומר לו, כן, אתה צודק בזה שזאת הפעם הראשונה מאז שציוויתי שופטים על ישראל. ואגב, הציוויתי שופטים הזה הוא משמעותי גם כדי להבין את הלכתחילה שבשופטים שבהדר המלוכה. אבל הוא אומר, מאז הציוויתי שופטים, אתה הראשון שהנחתי לו מאויביו. אנחנו רואים פה אתם, את החיבור הזה בין תקופת השופטים לבין, זו תקופה של היעדר מנוחה. ובאמת, המלך, אנחנו נמצא אותו בתור, גם על שאול וגם על דוד, אנחנו נמצא שהמלך הוא זה שאמור להביא את הישועה הסופית. כן, השם אומר לשמואל, מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים. עוד מעט אנחנו נבין למה מיד פלישתים זה בעצם אומר מנוחה. אותו דבר אחר כך, ושאול לקחת את המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל אויבה ומואב ובני עמון באדום על חצוב ופלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע, ויעש חיל ויח את המלך ויצל את ישראל מיד שוסר. קצור, אז יש, במה שאול בעצם, אז הנביא מסמן שבעצם אז זה היה נגיד הפעימה הראשונה שאפשר לקרוא למנוחה, ויצל את ישראל מיד שוסר, אז הפסיקו לשסות אותנו. עכשיו, המנוחה הזו, המצב הזה של ההתמודדות מול האויבים בדרך למנוחה, זה מצב מאוד חשוב בהיסטוריה של עם ישראל, כי בעצם, כמו שגם דיברנו פעם שעברה, בתקופת משה ויהושע, עם ישראל היה ניסי. בעצם, אפשר להגיד, ולא אנחנו אומרים את זה, הנביא אומר את זה, עם ישראל לא נלחם. השם נלחם, גם בתקופת יהושע, כמו שראינו, לא בך בך ולא בקשתך, זאת הצירה, דבורה אומרת, מגן מרעה ורומח ברמים אל ישראל, בעצם, עם ישראל לא נלחם. עכשיו, כמו שראינו, זה תפקיד שלו להילחם, לכבוש את הארץ בכוחו הוא. עכשיו מתחיל הקרב מול הכנעני. נסיים את השיעור להיום בסקירה של בעצם, כדי להבין איזה חוסר מנוחה היה לנו. אני חושב שמאוד חשוב להסתכל מלמעלה ולזכור איזה סוגי אויבים היו לנו בתקופת השופטים. נתחיל בתוספתא בסוטה, כתוב, כל זמן שהיה יהושע והזקנים קיימים, לא עמד שקרה בבני ישראל, ולא הזיקו אומות את ישראל. מי שמת יהושע והזקנים, מה הוא אומר? ועבדו בני ישראל את כושן רשתיים 8 שנים. כלומר, ברגע שמת יהושע והזקנים, אז בעצם עם ישראל נהיה חשוף לאויבים, ואז אנחנו מוצאים שמה? שעם ישראל נתקף בעצם, תוקפים אותו לאורך התקופה, מכמה כיוונים, וחשוב מאוד לראות את הכיוונים האלה, זה גם מאוד ייתן לנו תמונה לספר. בעצם, בספר שופטים יש לנו חמישה סוגי אויבים. סוגי אויבים מתכוון לא חמש אומות, אלא כל אויב צריך לנתח בעצם, באופן הכי פשוט ובסיסי, אבל למה הוא בא? מה נגיד הטענה? מה הטענה שמאחורי הכיבוש של אותם ישראל? ומה המהות של הכיבוש הזו, הכיבוש הזה? כי אם, סתם דוגמה על אדם פרטי, אם הילד של האדם נותן לו סתירה, או אם הרב שלו נותן לו סתירה, הסתירה בשני המקרים כאבה, אבל המשמעות היא שונה לחלוטין. יכול להיות אדם מהשוק שנותן לו סתירה, יכול להיות שהשופט נותן לו סתירה, השמון, צריך כל אויב לראות איזה סוג אויב זה. כמובן זה יפתח אותם בכלל סוגיה הכללית של אויבי ישראל, אבל באמת הסוגיה הכללית של אויבי ישראל, מקום מאוד מרכזי שלה, זה בספר שופטים. אז בעצם ספר שופטים בנוי ככה. מתחילת הספר יש סוג, חמישה סוגים אחד אחרי השני של אויבים, ומאוד מעניין אחר כך לראות איזה מהאויבים הכרענו, הרי בסוף כל השופטים ניצחו את כל האויבים. זה אפשר לסכם ככה את ספר שופטים. אבל יש מהאויבים שהכרענו ואנחנו לא מוצאים אותם אחר כך שוב, ויש מהאויבים שהכרענו אותם לשעה ואנחנו צריך עוד להתמודד איתם. אז הולך ככה, מי הוא האויב הראשון? אנחנו כל פעם נגיד מי האויב הראשון ואיזה סוג אויב הוא. מי האויב הראשון? קושאן רשתיים. איזה סוג אויב הוא? כלומר, מה הטיעון שלו? למה הוא בא? מה? אימפריאליזם, נכון. קושאן רשתיים, כלומר, צריך לפרט את זה. קושאן רשתיים בא מארם נהריים. מה אתה רוצה בכלל? מה הפרענו לך? הוא לא טוען שגנבנו לו טריטוריה. הוא לא בא לבזוז סתם. קושאן רשתיים הוא בעצם טריטוריה עולמית, מיני אימפריה, שרוצה להרחיב את גבולו. אנחנו נדבר על זה יותר בקושן עצמו, אבל בעצם זה הרבה מעבר לזה, כי קושן ראשונאים הוא לא סתם אימפריאליזם. מה?
זה ארם נהריים?
ארם נהריים בפרט והחידקל.
בין הנהרות.
כן. עכשיו, וזה מוביל אותי רק לזרוק את הנהרה הבאה, שארם נהריים הוא לא סתם אימפריאליסט, שבא, כמו אחר כך בבל ואשור, שבאו מאותו אזור, ופרס, שהתפשטו מאותו אזור גם עד לפה ועד מצרים. אלא, הוא בעצם יודע, שברגע שהכנסנו לארץ ישראל, השלב הבא שלנו זה להגיע עד שם. כלומר, דוד, כשיכבוש את ארם, אז יגידו, רגע, יש שבועה שיעקב נשבע לארם, ללבן, שהוא לא יכול לעבור לשם. יאמר דוד, קושן הפר את השבועה. כלומר, יש פה ממש דו-קרב על, כלומר, זה אימפריאליזם בעצם, אימפריאליזם אנטי-לה, במרכאות אימפריאליזם שאמור להיות לנו. אז האויב הראשון בכל מקרה, הוא אויב מסוג, נקרא לזה מי יהיה מושל בכל האזור. והוא רוצה להיות מושל עד אלינו. יפה, מי הוא סוג אויב השני? מואב. איזה סוג אויב זה? מה הטיעון שלו? מה?
הייתה הזדמנות.
לא, אני לא מסכים, זה לא הייתה הזדמנות. עמון ומואב הם ביחד בזה, הם שכני ישראל שבעצם רוצים להרחיב את הגבול שלהם על חשבוננו. כן, שוב, בעזרת השם כל אחד מהם אנחנו נביא יותר מקורות וביסוס לכל הדבר הזה, אבל זה ממש פשוט, אנחנו רואים את זה אחר כך, כמובן, ביפתח בני עמון, זה הנידון המרכזי. הגדול מלך מואב הוא מה שהוא עושה, הוא בא וכובש את עיר התמרים. את יריחו, הוא בעצם אומר, אני אעשה לכם כיבוש הפוך מה שאתם עשיתם, מראש, הרי מואב לא רצה בכלל שנהיה פה, כזכור, הביא את בילם, אנחנו פה, ברגע שהוא מצא הזדמנות, ברגע שעם ישראל נחלש, אמרנו, ברגע שעם ישראל ירד להיסטוריה, עד עכשיו היה לו מטריה ניסית, ברגע שעם ישראל ירד להיסטוריה, מתו יהושע והזקנים, אז כל הסוגים האלה מוצאים מקום, ואז מוצאים מואב והמון שהם ביחד אותו סוג אויב, מוצאים מקום להרותיהם תבקע בלשון ההמשך של החומצה הזה בנביאים, ואיך כתוב מפורש שם בדברי הימים, שהם רוצים לכבוש, להרחיב את, למען להרחיב את גבולם. קיצור, זה ממש פסוקים מפורשים שהמון ומואב, הם רוצים להרחיב את גבולם אלינו, וזה ממש הפשט. המון ומואב כובשים אותנו כדי...
המון ומואב שפה זה לא...
כמו השכנים של היום. מה?
כל הפסוקים פה זה כאילו עגלון. המון ומואב סתם כאילו היו לעגלון. זה אישיות מסוימת שקמה
מה...
זה לא...
זה המלך שלהם, מה זאת אומרת? לא הבנתי.
סתם, זה סגנון אחר מהבזיזות שהם עשו אחרי זה בגדעון.
רגע, גדעון זה לא מואב, זה עוד סוג אויב, אנחנו כבר נגיע לזה. אז אמרנו, סוג אויב ראשון, אימפריאליזם, ארם נהריים, סוג אויב שני, עמון ומואב, שבאים בעצם, ממש כמו מקביל, כמובן יש לזה הרבה סיבות רוחניות מאחור, מקביל לסכסוכי שכנים בימינו. האם הגבול הוא עד פה? עד פה הם רוצים להרחיב את גבולם, זה השון הנביא ביחס להמון שכני הרעים. זה סוג שני, מה סוג שלישי? מה? שמגר בן ענק. מול? פלישתים. איפה המלאק? רגע, אנחנו נגיע לזה. לא, המלאק לא קשור, לא קלו למה שאמרנו עכשיו. אני כבר אסביר אותו, כבר נגיע. המלאק מתי הוא הגיע?
היה
עם גדעון.
עם עגלון, באו בתור...
בסדר, בתור מספחים, הם, טוב, אתה צריך להיכנס בסוגרת המלאק, אבל זה ברור שהאויב אז היה, אני חושב שזה לא כמו שאנחנו נמצא שמדיין ועמלק ובני קדם באו בתור, הם אז בתור שותפים פה, או בתור אז סוג השלישי זה פלישתים. פלישתים זה סוגיה, נכון, נכון בא בספר, אבל בגדול פלישתים זה בעצם עם שמתחרה איתנו, לא כי הוא שכן, הוא לא שכן שלנו, הוא בא מרחוק בעצם, בא מיהיה כפתור. הוא מתחרה איתנו בעיקר על השלטון. לא מצאינו שפלישתים רוצים להעיף אותנו מארץ ישראל, כמו הקנענים או כמו המון ומואב בשטחים, אלא הם רוצים לשאול עלינו. כמו שאנחנו רואים שבני יהודה אומרים לשמשון, הידעת כי מושלים עלינו פלישתים. בכל אופן, פלישתים זה סוג של אויב שהוא לא כל כך עם בכלל, הוא לא בטריטוריה שלו, הוא לא זה, והוא בעצם, נקרא לזה, אני אמר עכשיו בכותרת, אבל רוצה למצוא את מקומו בעולם על חשבוננו. זה לא כמו שכנים שהם בעצם, יש להם את מקומם, ורוצים שמקומם יהיה כמה שיותר רחב, או כמו אימפריאליזם, אלא זה ממש אויב מסוג חדש, שבעצם מין איזה מישהו מוצנח לאזור, פלישתים, מישון פולשים אולי, לא בסדר נראה הרבה על זה, והוא בעצם, נגיד, פולש לאזור מין איזה עלוקה מבחוץ שרוצה להחליף אותך במשהו. אמרנו שהמשהו זה הוא מלוכה. יפה, אויב רביעי, כנען. זה לא צריך להרחיב, כנען זה בעצם מי שרואה את עצמו כבעלים המקורי שאנחנו כבשנו, והוא ברגע שיכול, רוצה לכבוש את החזרה את הארץ מידינו. שימו לב שכל אויב זה טענה אחרת, זה בעצם מאבק מסוג שונה. מלחם עולמי כנען, זה ממש לא כמו להילחם מול פלישתים או מול המון. כל אחד זה בעצם ברור אחר בתוך עם ישראל, וכוח אחר, והתפתחות של כוח אחר. זה אויב הרביעי, כנען. אויב חמישי זה בעצם מדיין ועמלק ובני כנם, שבטים נודדים, שהם תופעה ידועה, הולכים במדבר, בודקים את כל מיני את הגבולות של העמים, ברגע שיש עם חלש, באים לבזוז, לשלול. הם לא באים לשלוט פעם, לא באים להפך פה לעם, בכלל לא כמו עמי כנען ואפילו לא כמו פלישתים. גם פלישתים ומדיין הם משותפים בזה שהם בעצם לא כל כך עם, אבל ההבדל הוא שפלישתים מנסים להפוך, שיהיה להם טריטוריה שהיא תהיה שלהם. עמלק ובני כנם בדיוק הפוך, הם רק משחיתים הכל. כמו המדיין והעמלק ובני כנם. רק משחיתים הכל, אדרבה, הם לא מתנהגים כמו מי שרוצה להיות במקומנו. הם באים כל הגמלים שלהם, וברגע שיש חולשה הם באים לבזוז, להשחית ולמין לבסס את זה שהם חזקים פה באזור, ואחר כך להמשיך להיות שבטים. מכל אלה, את מי הכרענו, איזה סוג אויבים הכרענו ואיזה סוג אויבים היינו צריכים להמשיך מולם? אני לא הולך עכשיו לתקופות הרחוקות, אלא ממש עדיין תקופת השופטים והתקופה שאחריה. אז את הכנענים ניגרנו, על זה שירת דבורה. למה שירת דבורה? בפשטות, בגלל שפה זה סיום כיבוש עמי כנען. אותם הגרנו, מדיינים הגרנו בהחלט, כלומר את כל השבטים הודדים לא יעזו עוד לבוא. ארם נהריים הגרנו. מה? אנחנו כבשנו אותו, לא הוא בא אלינו. מה? בסדר, אני אומר, יהיה עוד תקופות, עוד הרבה הרבה שנים שבהם ארם מתעורג, כשאנחנו כבר נחטא, אבל כל אני מתכוון, במצב שבו היינו מגרנו אותם. אבל שני עמים לא מגרנו, וזה פלישתים והמון ומואב. הם שני העמים היחידים שאנחנו פוגשים פעמיים בספר שופטים. פלישתים אנחנו פוגשים בשמגר ואחר כך בשמשון. המון ומואב אנחנו פוגשים בהתחלה מואב בימי עגלון, ואחר כך שוב המון בימי יפתח. מה? אמרתי פלישתים.
לא, גם בתקופה.
זהו, עכשיו, הקדמת אותי, זה המשפט הבא שלי. על פלישתים והמון ומואב כתוב בפרק י' שהשם מכר את עם ישראל ביד פלישתים ועד המון ומואב. בעצם אחרי שסיימנו את כל התהליך של החמישייה, ממש אחד אחרי השני, אגב, איפה מסתיים את החמישייה? מתי כאילו ניגרנו את כל, לא מיגרנו, אבל מתי ניצחנו את כל סוגי האויבים בגדעון, ואז עם ישראל ביקש מלך, מעניין. כלומר, כשהגענו למנוחה, לפחות חשבנו שהגענו למנוחה, הכי ראשונית שיש, סיימנו את כל סוגי האויבים, אז מבקשים מלך, גדעון אומר, עדיין לא הגיע הזמן, ואז באמת מתברר שלא הגיע הזמן, שיש עוד מלחמה בהמון ומואב פלישתים. אז אמרנו, זה שני האויבים היחידים שאנחנו פוגשים את הסוג האויב הזה פעמיים בספר שופטים. זה האויבים היחידים שבפרק י' כתוב, הנה, השם נתן אותם עכשיו לאורך שנים ארוכות בידם. וזה שני האויבים היחידים שהביטוי בשופטים הוא, מי יחל להושיע את ישראל מיד בני המון, ביפתח. או מי, והוא יחל להושיע. כלומר, מראש ברור, זה לא רק שם, זה הופיע פעם שנייה. פלישתים הופיעים פעם שנייה, המון הופיע פעם שנייה, אלא גם הפעם השנייה הזאת מראש כתוב, זה רק יהיה התחלה.
אבל אצל יהודה כתוב, יהיה לנו
בתחילה. זה לא אותו דבר, מי היה לי בתחילה, זה אומר עכשיו, יש תהליך של מלחמות מידי, אבל להגיד מול האויב שלא נושיע מידו, אלא רק נתחיל להושיע מידו, זה ביטוי ייחודי לשניהם, ובאמת, אחרי תקופת השופטים יפגוש, בני שאול ודוד, האויבים הם פלישתים ובני עמון.
מקבילים
היו? נדון בזה, פשט הנביא שזה היה מקביל, ככה כתוב בפרק י', אבל אולי זה ציון של תקופה ולא דווקא. טוב, יישר כוח, אז יודעת השם, שבו לומדים פרק א', פעם באה, כרגיל זה בעצם פרק א' פלוס, שבאופן טבעי זה בעצם גם המשך הקדמה, כי זה הנושא של פרק א'.